פרק ג' וראוי שתדע. אחרי הפסקה הראשונה. ראינו שחוכמת הבורא, אנחנו חייבים להביט בבריאה כדי לראות אותה, וגם שזה יוצא מתוך המורכבות שיש בעולם. יש כל מיני חלקים, אנחנו רואים שכל מערכת עובדת בצורה הרמונית, בצורה מופתית. זה מורה שיש פה משהו שמאחד את הכל, זה מראה לחוכמה. וראו שתדע, כי כל העולם מחובר מגשמיות ורוחניות. נמזגו ונתערבו, ששב קצתם ומעמיד את קצתם כנפש וכגוף בחיים. זה כל דבר מורכב בחלק רוחני, בחלק גשמי, ויש איזה מערכת ביניהם שהם עוזרים אחד לשני, מחיים אחד לשני, כן? כל אחד מסייע לחלק השני. זאת אומרת, הגוף צריך את הנשמה, כי היא מחיה. אם לא, אנחנו יודעים, סוף אדם לרימה, כן? זה אימן את הנשמה, והנשמה גם היא צריכה את הגוף כדי להביא את הדברים לידי ביטוי. וסימני החוכמה בכל זה על שלושה עניינים. שלושה חלקים יש לנו מההתבוננות בבריאה. אחד מהם, הסימנים מבוארים וגלויים, אינם נעלמים מן הכסילים, כל שכן מן המשכילים. הסוג ראשון זה דברים שרואים אותם בבירור, לא צריך להיות גאון גדול בשביל זה, לא צריך לעיין יותר מדי בשביל זה, אפילו מן הכסילים זה לא נעלם. כתנועת גלגל השמש ממעל הארץ ביום להאיר פאת היישוב ויענו בה ברואים, כמו שאמר כתוב, תזרח השמש יאספון ואל מעונותם ירבצון, יצא אדם לפעולו ולעבודתו עדי ארץ. מה רבו מעשיך השם, כולם בחוכמה עשיתם על הארץ כלעניך. זאת שאנחנו רואים שהנה העולם מאפשר שהחיות יש מסתובבות בלילה, ואז בבוקר הן נכנסות לבתים שלהם, ועכשיו האדם יוצא ועובד. כאילו רואים שהשמש פה, השמש והירח, היום והלילה, בעצם מאפשרים את הקיום של העולם בצורה שכל אחד מקבל את מקומו ויש לו את זמן פעולתו. אז זה לא צריך להיות גאון גדול כדי לשים לב שיש פה מערכת שעובדת בצורה חכמה. והשני, סימנים נעלמים מן הברואים, אשר לא ידע כשרם, כי אם המשכיל המבין יושרם. כמוות הכולל כל בשר, ובו תקנת העולם. אז מה השמש מועילה לנו? זה ברור. בסדר, יש לנו חום, יש לנו אור, יש לנו זמן עבודה, יש לנו אנרגיה שאפשר להפיק ממנה. השמש ברור למה צריך אותה ומה היא מועילה. אבל יש דברים שפחות רואים בהם את החוכמה בצורה גלויה, חוכמתו של הבורא בצורה גלויה, רק מי שמעמיק באמת ומשכיל, מי שמחפש להבין את הדברים, וגם יש לו את היכולת, את השכל, להבין את הדברים כמו שצריך, אז הוא יכול לראות בהם את הטוב שבהם, את החוכמה שבהם. הדוגמה זה כמו המוות. המוות כולל כל בשר. האדם יכול להגיד, טוב, שמש, אני מבין מה התועלת בה. אבל המוות, מה טוב בזה שאדם מת? הוא נגמר, אז זהו. אז המוות הוא רע. ואמרנו רבנו בכי, לא. גם המוות, מי שיודע להתבונן, רואה את החוכמה שיש בזה שאדם בסוף לא חי לעולם, אלא מגיע יומו וגם הוא נאסף אל עמיו. ובזה העולם נהיה מתוקן יותר, בזה תקנת העולם. למה? אז המפרשים פה אומרים כל מיני כיוונים. אפשר להגיד, בגלל שאדם יודע שיש יום המיטה, ואחרי יום המיטה יש יום הדין, אז הוא יודע שצריך להיזהר, כמו שאמרו חכמים, פגע בך מנובד, יצרה פוגע באדם, טוב, אז קודם כל, הוא שחול בית המדרש, קרקעת שמה, לא מצליח מה יעשה, יזכיר לו יום המיטה. נכון, יום המיטה אין משהו אחרי זה, זה כבר, זהו, יום המיטה. אז עכשיו גם את הגמרא הזאת אפשר להסביר בכל מיני סגנונות, אבל הפשט שלה הוא יום המיטה. צריך לומר, תיזהר, אתה בסוף תיתן דין על זה. אתה עכשיו תהנה הנאה שהיא הנאה רגעית, אבל בסוף אתה עתים לשלם על זה. אז הנה, אם האדם יודע שבסוף הוא מת ונשפט על המעשים שלו, אז הוא נשמר יותר. אז יש פה תקנת העולם. עכשיו, תקנת העולם גם פה, לא רק כי אנחנו יודעים, הנה, זה גם עוד דרך הסתכלות, להגיד, אם אדם לא היה מת, מתי הוא מקבל את השכר? נכון, היום לעשות אותם, אחר יקבל שכרם. אז צריך מתי שהוא לעבור לעולם, לעולם האמת, כן? ששם הוא יקבל את השכר, מה שהוא עושה בעולם הזה. אז זה עוד עניין. אבל זאת אומרת, גם מלבד זה, גם העולם, גם האדם בעולם הזה, בסוף מתנהג יותר טוב. כי הוא יודע שמזכיר את יום המיטה, ולא עושה דברים לא טובים, לא מוסריים, לא נכונים, עוד בחייו. לא רק בגלל שהוא יקבל שכר, זה עוד עניין, אבל גם זה שבחייו עצמו הוא יתנהג יותר טוב, כי הוא נזהר מלאכתו בגלל שהוא זוכר את יום המיטה. או כמו שאמרנו גם הרמח"ל, שצריך להגיע לתיקון, הרי השלמות היא בזה שהנשמה נמצאת בגוף ושאין ביניהם איזשהו מאבק, אלא משלימים את עצמם ממש, כמו שראינו גם פה, יש רוחניות ויש גשמיות, והם מעמידים זה את זה. אבל אחרי חטא אדם הראשון נוצר גם כל אחד מושך לכיוון שלו. בסדר, יש פה קצת התנגדות בין הנשמה לבין הגוף, וכדי שזה יהיה במצב השלם שאין את ההתנגדות הזאת, אז חייבים לעבור את הפירוד הזה שהגוף יתקלה, ואז יחזור מחדש אחרי תיקון של חטא אדם הראשון, ואז תוכל הנשמה לשכון בגוף בלי שהגוף יהווה בעבורה מכשול. אז הנה, אז גם זה, ודאי, אדם נפטר, אתה אומר, טוב, הוא משלים עכשיו את התהליך, זאת אומרת, החיים לא נגמרים ברגע המיטה, אלא יש פה חיים שהם יותר ארוכים, יש פה משהו שהוא יותר נצחי, שהוא מפעיל את הטבע. אז גם זו התבוננות, אבל בשביל ההתבוננויות האלה, צריך להשכיל, צריך להביט, צריך להבין את הדברים. כי אדם במבט הפשוט, אומר, לא, זה רע. הרי כבר אמרנו, חכמים מדריכים, טוב ללכת לבית האבן, ללכת לבית המשתה. כי אדם בסוף, זה נוגע בו. אז זה עוד תקנה שיש במוות. כמו שהוא זיכרונם לברכה, וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. מה זה טוב מאוד? והנה טוב מאוד, זה המוות. ואמר החכם, משבח אני את המתים שכבר מתו, מן החיים אשר הם החיים עדנה. אז זה... יש, המוות הוא בסוף הגעת ליד. בוודאי יש בו גם את הדברים, גם בזה שאת החוכמה, בזה שהחיים הם לא נצחים. אז רבה אמרו, טוב שם, משם אין טוב, נכון, ויום המוות מה מבלדו, אם אדם ממש את עצמו כמו שצריך, הוא נראה את זה, רבנו בספר העיקרים, בספל בו, כתוב את זה במאמר השלישי שם. שאדם נולד, אז הכל בו הוא מחסד, כן? אבל זה יום היוולדו. זאת אומרת, יום המוות, זה כבר אדם שלקח את כל הפוטנציאל שהיה בו, ומימש. אז הוא עכשיו מגיע ליום המיטה, כאשר הוא מימש את עצמו, מימש את חייו, זו ודאי מעלה גדולה יותר. שוב, אם זה היה חיים נצחיים, אני חושב שזה היה מכביד עלינו. כבר היום שהחיים... ברוך השם, גבולות הרפואה ותוחלת החיים מתארכת. יש כאלה שלא שמחים בזה, שלא רוצים בזה. אתה יודע, אני עד גיל 80 זה טוב, אחרי זה זה כבר סוחבים. כבר אין לך באמת את כוחות החיים. הגוף עובד, כי הרפואה יודעת לתת למערכת את הגיבוי שלה. הלב קצת חלש, אין בעיה, שמים קוצב, עוזרים לגוף, נותנים את התרופות, נותנים את הוויטמינים, נותנים מה שצריך. אז הגוף יכול לשרוד עוד. אבל כוחות החיים, יש הרבה שמרגישים שהם כבר לא אותו דבר, עומד, שחרר, בסדר, אני לא רוצה יותר מזה. בסדר, לא רק רוצה למות בגיל מבוגר, רוצה גם למות בכיף. זאת אומרת, מתוך חיים, לא מתוך שסוחבים. אז אומר, כל שכן, אם היינו צריכים לחיות שנים רבות, שוב, יכול להיות שזה לא ככה, כן, כי אז גם כוחות החיים היו אחרים. אבל אני אומר, גם מה שיש לנו היום, שמאחלים לבן אדם עד 120, לא יודע כמה היו מאמצים את הברכה הזאת שהם עונים אמן, אומרים, באמת אני רוצה עד 120, 120. אז זה החלק השני מהחוכמה האלוקית, צריך לעיין בה כדי להבין איפה החוכמה פה. השלישי, החלק השלישי, סימני החוכמה שהם נראים מצד אחד ונעלמים מצד אחד. ולא יכירה מי שבינתו מעוטה, אלא לאחר שהתיישב בהם ודקדק עליהם, כי השתנות ענייני השנה בארבע תקופותיהם ודומה לזה, משהו ביניים. אומר, הכסילים כבר לא מבינים, מצד שני לא צריך פה עיון גדול, אלא אדם קצת מתבונן, מבין. יש לנו קיץ חורף, סתיו אביב, יודע, יש פה תקופות שונות, צריך להערך בהתאם, התועלת שלהם היא מסוימת, למה יש אותם, כן, גם זה דברים שאדם סך הכל יכול להבין, אבל פה קצת יותר צריך להפעיל את הראש כדי לראות את החוכמה, את הלמה שלא יהיה כל הזמן קיץ, למה שלא יהיה כל הזמן חורף, גם זה דברים שהם יחסית פשוטים, אבל הם כבר מצליחים יותר התבוננות, יותר מחשבה, כדי לראות את חוכמת הבורא שבהם. והחכם המבין נברור לו מן העולם דעת רוחניותו ודקותו. כמו שאמרנו שכל דבר מורכב מרוחניות וגשמיות, אמר רבי נבחי, החכם, כשהוא מתבונן על דברים, הוא לא מתבונן רק על גשמיותם, אדרבה מחפש דווקא את הנקודה היותר פנימית שלהם, את הנקודה היותר רוחנית. וישימם כסולם להבעת הראיות על בורא, על בורא הכל יתברך. מתוך שהוא יודע את המהלכים יותר, את הרוח שבדבר, אז יותר מתגלה לו את החוכמה של הבורא. והדבק בעבודתו כפי גודלו ורוממותו בליבו, וכפי הכרתו סימני טובותיו וחנותו על כל מעשה. ואז שאדם יודע ככה להתבונן, זאת אומרת, וואו, קדוש ברוך הוא, איזה גדול, מרומם, וגם כמה טובות הוא עושה לנו, תראה את כל העולם, איך הוא עובד, וכמה שפע של פירות, של אוכל, של דברים, אז גם מצד השפע שהקדוש ברוך הוא משפיע, לא רק עליו, על כל הבריאות, אז אדם בא לידי עבודת השם בצורה שלמה יותר. ואת אשר חננו רוב הטובות אשר, ואת אשר נשאו מבלי מעשה שקדם לו. יש טובות שרק שאתה אומר מגיע לי, אלא גם ממש חסד של חינם. ולא מידה יתרה התחיל בה, התחייב לו בעבורה הגמולתו מת אלוקים. זה לא בא מתוך איזה מידה טובה שהיה באדם, שבעקבות זה הקדוש ברוך אמר ניתן לו. הקדוש ברוך הוא נתן, נתנת חינם. ואחר כך יברר לו מגשמי העולם. אז אחרי שאדם מביט בכל דבר, קודם כל אמרנו, לוקח לו את הנקודה הרוחנית יותר, את ההכרה יותר. אחר כך יברר לו מגשמי העולם, מה שיש בו הנעת גופו ותיקון עניינו בעולם, כפי הצורך והסיפוק בלבד. אז גם יראה, טוב, צריך לאכול, צריך לישון, יש גם עניינים גשמיים שאנחנו צריכים אותם, אז גם אותם הוא יברור לו את היותר טובים, ובהם הוא ישתמש כפי מה שצריך בלבד. לא מעבר לזה.
כלומר, זה כמו
שאתה תרמת
לגבי
העולם
הזה?
מה, לגבי חוש המישוש חרפה הוא לנו? שהשכל, כן. כן.
שכל הוא...
במידה רבה,
כן. כל השם
שלי שרד
אותו.
כן, כן.
אבל זה שיטה כאילו שהייתה ממש מרכזית בראשונים, לא רק הרמב״ם, אלא רוב הראשונים כאילו
היו... רוב הפילוסופים.
הפילוסופים צדק, בתוך חכמי ישראל.
חכמי ישראל תלוי. הרמב״ם נגיד הוא יחסית קיצוני בזה. יש בזה, נקרא לזה חיסרון בשיטה הזאת, שהיא מוציאה מהעולם הזה, מהעניינים הגופניים, את כל התכלית. בעצם אין תכלית בזה, זה רק אמצעי לשכל. זאת אומרת, אז הכל, אין פה ערך עצמי. בסדר, ואנחנו כן נראה בראשונים, מקובלים, שכן נותנים ערך עצמי, שזה אולי הדעה אפילו יותר רווחת, גם בדברים עצמם. בסדר, דוגמה פה. אתה יכול להגיד, ניקח מה שהרמב״ם מדבר, שהוא עושה הגשמיות, כן? התשמיש. אז אנחנו יכולים להגיד, תראה, גם זה איזה צורך רפואי שיש לאדם, צורך טבעי שיש לאדם, וכשיש צורך, אז זה טוב. למה? כי זה משתיק, נותן לו בריאות, וכך הוא יכול לעסוק במושכלות. בסדר, זאת אומרת, אז רוקנת במעשה עצמו את כל התוכן שלו, כל התוכן הוא רק אמצעי. אני לא רואה בו דווקא עכשיו איזה עניין של חיבור עמוק, בין איש לאשתו. בסדר, ורוב הפוסקים ולכן כן בקו הזה, שכן יש גם ערך בחיבור עצמו. בסדר, מצד הגילוי העמוק שבין הבעל האישה. אז להוציא, לרוקן את המעשים האלה מתוכן, זה גם, זה דבר חריף. זה דבר חריף. אבל זה היו, אני לא יודע אם זה הרוב. זה היה התפיסה, כן, אבל היו גם לא מעט שכן נתנו מקום לצדדים הגשמיים, כי יש בהם ערך עצמי. יש בהם ערך עצמי. טוב, פה אחר כך עבר לנו גשמי העולם מה שיש בו ענת גופו ותיקון עניינו בעולם, כפי לצורך בסיפוק בלבד, ויעזוב שאר מותרי העולם ומסקיותיו. דברים החמודים, הנעימים, המטרידים את הלבבות מן האלוקים. זה כי בסוף זה גורם לתרדת הלב, לכן לא להריך בזה. וישתדל לעשות לאחר איתו ולאשר הוא הולך אליו לאחר מותו. אדם צריך שמגמתו בעולם תהיה להכין צדה לדרך. אני פה באופן זמני, עוד מעט אני יוצא להפלגה ארוכה, ואני לוקח איתי את הצדה שאני צריך. אז לכן מה אני אכין? אכין מה שמועיל לי. לא אתחיל לסוף עכשיו דברים שאני לא יכול לקחת איתי, כי זה כבר יהיה מעמסה מדי, או לא אקח דברים שהם לא מועילים, שהם מתקלקלים מהר. כן, אדם אומר, צריך לתכנן את המעשה בתודעה הזאת, שבסוף הוא מגיע לעולם האמת, ולשם הוא צריך להכין את הצדה. שוב, זה גם מרוקן קצת את העולם הזה. כי הוא רק בשביל להגיע לעולם הבא. שוב, יש גישה וגם יש בה דברים חשובים. אבל יש גם גישות אחרות. ולאשר הוא הולך אליו לאחר מותו, ויחשוב העולם וקניינו צדה מגעת ליום מועדו ולאחר איתו, ויקח ממנו מה שילך עמו בנסיעתו בלבד. צריך מה שצריך, מה שלא, אין צורך לאסוף. וסחל בדרכי העולם ובסימני החוכמה בו, יחשבהו בית עולמים ומכון שבטו. אדם שהוא טיפש, אז חושב, אני פה 1,000 שנה, מתחיל לצבור ולצבור ולצבור, ולחשוב, להתבסס כאילו פה הוא הולך להיות כל הזמן, וזה העניין היחיד. משתדל בו בכל יכולתו, וישים כל לבבו אליו וכל עמלו. והוא סובר, כי הוא רץ לתקנת נפשו. אני בונה לי פה בית יפה, והתנאים יהיו טובים, המצב כלכלי יהיה טוב, ונוכל לחיות בנחת, ליהנות מן העולם, לאכול אוכל טוב. ואיננו שוער כעמלו מותר קיבוצו יהיה לזולתו בחיה ואחרי מותו. אז פשוט תוסף הרבה, מה תעשה עם כל כך הרבה? בסוף זה ילך לאחרים, או בחייו או אחרי מותו, ויתעלם מעניין אחריתו. והאדם הזה, בגלל שהוא כל הזמן רודף רק אחרי השלמת גופו בעולם הזה, מתעלם מזה שיש גם אחרית, יש משהו שאחרי, וגם לשם צריך להתכונן, והוא לא מגיע לעניין, להתכונן לעולם הבא. ובה נדמו בזה לשני החיים, ירשו מהווהם אדמה שצריכה לעובדה, וחילקו אותה לשניים. שני אחים מקבלים ירושה, שדה, מתחלקים חצי חצי, ולא היה להם דבר זולתה. תגידו, יש להם אוכל, מחסנים, זהו, אתה רוצה לאכול? זה מה שיש, זה המשאבים שיש לך. שדה שיכולה, כמובן יש בו פוטנציאל להוציא אוכל. והיה אחד מהם דעתן וזריז, והשני אפקו. הדעתן, כן זה חכם, ראה כי עסקו באדמתו בלבד, ימנע אותו מעסוק בפרנסתו, ומהגיע אל תרפו. יופי, עד שאבא נפטר, אני יש לי את העבודה שלי. נכון? ולדי העבודה הזאת אני מתפרנס, ויש לי אוכל. והסתכר לעבוד באדמת אחרים כדי שיחה מסחר עמלו יום יום. כלומר, אני הולך, ממשיך בעבודה שלי, זה שיש לי שדה שאני עכשיו בעל הבית עליה, אני יכול להיות עצמאי, אני לא צריך להיות תלוי באחרים, זה נכון, אבל זה לא מספיק, כי השדה הזאת היא רק בינתיים ברמת הפוטנציאל. וכשהיה נפטר מן העבודה לערב, היה עושה באדמתו שעה אחת בהשתדלות וחריצות. וכשהיה נותר לו מסחירות ימים כדי מזון יום אחד או יותר, היה מניח לעשות בשל אחרים בעת ההיא, ועושה בשלו בתכלית השתדלותו וחריצותו, ולא שר לעשות כן עד שנגמרה עבודת אדמתו כהוגן. אומר, אז אני רוצה לממש את הפוטנציאל שבשדה שלי, אני יודע שאני צריך להתקיים בינתיים, אז אני לא עוזב הכל, אני ממשיך את העבודה שלי, בערב שאני בא אני מתחיל להפעיל את העסק. מתחיל לחוש קצת, לסדר את האדמה. היא כבר מתפתחת יותר, כבר אני מתחיל להניב פירות, מצוין. אז יש לי כבר יותר רווחה כלכלית, אז אני יכול לא ללכת יום לעבודה, כי כבר השדה שלי כן נותן, אז אני מוריד יום מעבודה. עבוד 5 ימים בשבוע, 4 ימים בשבוע. כן, הלאה, נותנת יותר, מצוין, אני יכול להוריד. עד שאני יכול להתקיים בעצמי לגמרי, להתפרנס לגמרי מתוך החצי שדה שקיבלתי, אז עכשיו אני יכול לעזוב את העבודה. עכשיו אני עצמאי. והגיע את פירותיה וזמן תבואתה, קיבצם ואספם והתפרנס מהם בשנה השנית. והיה עובד אדמתו כרצונו, והולך ומוסיף בעיננות, עד שהייתה תבואתה מספקת לפרנסתו, והותירה לו מה שהוסיף בו אדמה על אדמתו. זה הרי הוא כבר יש לו הרבה, אז יש לו עכשיו גם רווחה כלכלית, הוא יכול להוסיף. קונה כבר את השדה סמוכה, שהשדה מרחיבת את האדמות שלו, וגם הם מליבות, אז הוא עובד כמו שצריך. זה החכם. אך הכסיל, כיוון שידע שעבודתו באדמתו תמנע יומי, התעסק בעניין מזונותיו, אז הבא לגמרי. והיה מסתכר לבני אדם בעבודת האדמה, ולוקח שכרו מתפרנס ממנו, ולא מותיר כלום. מה אני צריך להשאיר? אני נשאר שכיר, וזהו. וכשהיה נשאר בידו מזון יום אחד, הנה הרווחת קצת יותר, יש לך רווחים, היה משים אותו יום מנוחה ובטלה ושעשועה. למה להשקיע בשדה שקיבלתי? ולא היה חושב בעניין אדמתו. ואיתות אשר היה נפטר מן העבודה בימי עבודתו, היה הולך בהם אל המרחץ, ונשארה אדמתו שממה, לא הצמיח הדבר. וטעל כולה כמשונים, ונהרס גדרה, ונשאה שיטפון את אילניה. כמו שאמר חכם, על שדה איש עצל עברתי, ועל כרם אדם חסר לב, והנה עלה כולו כמשונים, כסוף ענם חרולים, וגדר אבניו נהרסה. כי לא טיפל. מה יש לי מספיק למה שאני צריך עכשיו? זהו. והמזכיר, כאשר יען במשל הזה, התבונן ממנו ענייני אחריתו, אשר היא ביתו באמת. כן, אחריתו, כמנה העולם הבא. זה הבית האמיתי. מה שפה זה משהו זמני. ויעשה לה בכל יכולתו. וכשהוא עושה לעולמו, אתה אומר, טוב, אבל איך אנחנו רגולים? אני צריך להתפרנס, אני צריך אוכל. אז סדר, אז תמשיך עם העבודה שלך. אבל תדע שכאשר יש לך כבר מספיק בשביל לאכול, עכשיו שיש לך זמן נוסף שאתה יכול להתפנות אליו, כי כבר מבחינת העולם הזה השגת כבר מה שאתה חייב, מה שאתה צריך כדי להתקיים, עכשיו תעסוק באחרית. כשהוא עושה לעולמו, יעשה לו כמי שעוסק בשל אחרים, כדי הצורך והסיפוק בלבד. והכסיל עושה בשני הדברים בהפך, משתדל בענייני עולמו, ומתעלם ענייני אחריתו. כמו שאמר חכם בבחינתו בכסיל, ויחסה אנוכי אשית ליבי, ראיתי לקחתי מוסר. מה שאני מסתכל עליו, רואה כמה הוא עובד עקום, ומזה אני מבין איך צריך לא להתנהג, ומה צריך כן לעשות. הדברים האלה הם בוודאי מאוד רלוונטיים גם היום. שאדם צריך להחליט הרבה החלטות בחיים. מה הוא עושה, מה הוא מתפרנס, במה הוא עובד, כמה זמן הוא עובד, איפה הוא גר, איזה משפחה תהיה לו. כל הדברים האלה הם מאוד מאוד מושפעים וממה עיקר עבודתו. אם אתה אומר, תראה, עבודה חשוב מאוד אפילו, בסדר, ויש בזה ערך והכל. אבל אני רוצה גם שיהיה לי לימוד תורה בחיים, אני רוצה משפחה תורנית. אז מה שהוא שם כמרכז, בוודאי השפיע. זאת אומרת, יכול להיות שהוא יגיד, תראה, יש עבודה במקום פלוני, ושם אני אוכל להרוויח יותר, לעשות יותר, רק שם העבודה היא 6 ימים בשבוע, מהבוקר עד הערב, אין זמן ללמוד, אין זמן כל כך להיות עם המשפחה, החברה היא חברה יותר חילונית, אז זה משפיע. אם עניינו זה לחיות ברווח הכלכלי, אז בסדר, אז יכול להיות שהוא ילך על זה, והוא יעזוב יישוב תורני שהוא יכול לגור בו, ויחליט פחות ילדים אולי, כי ההחלטה שלי היא כזאת וכזאת, וזה לא מאפשר, מאוד הייתי רוצה, אבל זה לא מאפשר, וכולי וכולי, כך בכל דבר וכל דבר. שאלה, מה הערכים, מה האידיאלים שאדם שם לנגד עיניו, מה המטרה המרכזית, ועל פי זה, הוא בונה. בסדר, ברגע שאדם שם את הדבר הנכון במרכז, אז זה פותר לו הרבה הרבה בעיות מסביב. זה מסדר לו את הדברים מסביב. נזכה, נפעול לאחר איתנו, ועושים את הדברים הנכונים והאמיתיים במרכז. וכן רוב.